שבת שלום וברך לכל מאזיננו היקרים. השבוע אנחנו קוראים פרשת ויחי, שבו סותמים ומסיימים את ספר בראשית. אני רוצה השבוע לעמוד על נקודה נוספת בהצלחת הזוגיות, והמשפט הוא: דקה של איפוק ומחשבה מצילה חיים. או בדקה אחת הצלחת הזוגיות תלויה. פרשתנו התורה כותבת: ראובן, כאשר יעקב אבינו בירך את בניו, אז לראובן הוא בא ואמר לו: ראובן, בכורי אתה, כוחי ורשת אוני, יתר שאת ויתר עז, פחז כמים אל תותר, כי עלית משכבי אביך, אז חיללת את צורי עלה. יהודה, אתה יודוך אחיך, ידך בעורף אויביך, השתחוו לך בני אביך. אומרת הגמרא במסכת שבת בדף נ"ה, אמר רב שמואל בר רחמני, אמר רב יונתן, כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה. הרי כתוב מפורש שכל בניו היו מושלמים, אז מה הפשט בחטא של ראובן? הרי ראובן כתוב פחז כמים אל תותר, אומרת הגמרא, שבגלל הפחיזות שלו איבד שלושה מתנות. כיוון שמה אמר יעקב אבינו? ראשית עוני, שזה הבכורה, אתה הראשון, צריך מגיע לך את הבכורה. יתר שאת, זו הכהונה, מקבל 24 מתנות. ויתר עוז, זה המלכות. ואת כולם הפסיד בגלל שהוא פחז ובלבל יצועי אביו. אם כן, מהו ההסבר בעצם? מה הבעיה בפחז כמים, שמדמים אותו לפחיזות של מים? ואיך ייתכן שאיבד את שלושת המתנות האלה, למרות שלכאורה הוא לא חטא? ומאידך אנחנו מוצאים שיהודה מקבל את המלכות, אתה יודוך אחיך. האם זה שכר מידה כנגד מידה? איך זה הולך? מאזינים יקרים, בדרך כלל אחד הנקודות שקיימות אצל בני אדם רבים, שבדקה אחת מאבדים את עולמם. בדרך כלל כאשר יש איזה ויכוח שמתעורר, יש איזה נושא שסביבו מתחיל ויכוח, גורם להחסה של השני, אמר איזה מילה לא נכון, לא נכונה, לא במקום, אז מה קורה? השני ישר מגיב, וכשהוא מגיב, הוא לא חושב פעמיים על מה שהוא מגיב, אלא העיקר דבר אחד להגיע. איך לנסות להתנצח, איך להוכיח לשני כמה הוא טועה והוא צודק. הרי זה בעצם, התגובה הזאת באה לידי ביטוי בהמון דברים. זה גם במכלול החיים, אדם שואף להגיע למשהו, הוא יכול לעשות לפעמים צעדים שבלי מחשבה, ספונטני. מגיב מיד, ובדרך כלל התגובות הספונטניות הם חורבן ואסון, כי הם נעשים בלי מחשבה. כל התגובות והמעשים שנעשים בצורה ספונטנית ומהירה, בדרך כלל יש חרטה עליהם. לכן גם בני זוג קורה הרבה פעמים ויכוח, יש איזה ויכוח סביב איזה משהו, או נפלטה איזה מילה לא במקום, אז הדרך בצורה הפשוטה שישר מגיבים בצורה חריפה, ואז התגובה היא לפעמים נחרטת לכל החיים. והתורה מלמדת אותנו שהנקודה שאדם צריך להתאפק דקה אחת ולחשוב לפני שהוא מגיב, לפני שהוא עושה, לפני שהוא פועל, דקה אחת של מחשבה. ההתאפקות הזאת מצילה חיים. היא בעצם שומרת על זוגיות מוצלחת, על חיים מאושרים. ואני אתחיל במעשה שהיה בשידוך של הרב משולם איגרא, גאון עולם. בעודו בחור, שמו הלך לפניו, כי הוא היה מתמיד גדול, וגם גאון גדול, הוא היה עילוי גדול. והיה אחד הגבירים הגדולים שהיו, שחיפש שידוך לביתו היחידה, כלילת המעלות, ולגודל עושרו, פנה בכל עולם הישיבות לחפש את המוצלח ביותר, ומוכן לתת הכל בשבילו. הצביעו לו על הרב משולם מאיגרא. אוקיי, הגיע לשידוך הזה, והוא קובעים פגישה. באותה תקופה עוד הקפה לא היה נפוץ, הקפה זה היה נדיר, זה רק נחלת העשירים, הגבירים הגדולים, כי זה היה אבקה הזאת כמו אבקה של זהב יקרה. והוא בתור שהוא מתמיד גדול, שקוע בלימוד, לא יודע, לא מכיר בכלל את כל ענייני העולם, מגיע לפגישה, ובבית הזה שהיה עושר גדול, כיבדו אותם, אז שמו להם שתייה, איך הכינו להם, שמו להם קפה, סוכר, מים, מזונות, כדי שיוכלו לעשות, כל אחד יעשה לפי טעמו, אחד רוצה כפית סוכר, אחד שתי כפיות, אחד קפה חלש, אחד קפה חזק. הוא, כאשר הונחו הדברים לפניו ויושבים בפגישה, הוא לא ידע מה זה קפה, הוא לא ידע איך שותים את הקפה. התחיל להתלבט הלכתית, להתפלפל עם עצמו, מה עושים, מי קודם בברכה. אז על המזונות אין לו שאלה, הוא יודע שמזונות קודם. אבל הקפה, הסוכר, הוא חשב שאוכלים את זה עם כפית. ואז בסוף הוא הכריע, כיוון שהקפה הוא, זה גרגירים, כשהוא הבין שזה גרגירים מעץ, אז ברכתו העץ. אם אוכלים את זה ככה, אז ברכתו העץ. והסוכר זה שהכל. אז הוא לקח כפית של קפה, מברך בורא פרי העץ ואוכל את הכפית, אחר כך לוקח גם כפית סוכר, ומברך שהכל ואוכל את הסוכר. המשודכת הקלה רואה כזה דבר, היא הייתה פשוט עמומה. אבל מה זאת אומרת, מה הבן אדם הזה משוגע? לא מבין אפילו איך שותים קפה, הוא לא יודע לשתות קפה. את זה באים לשדך איתי? בשום אופן אני לא מוכנה. אחרי ממש זמן קצר, החליטה כאילו לקום בבית, הפגישה הייתה בבית של הגביר, פעם ככה זה היה הפגישות בבתים של ההורים, ואז היא אומרת לאבא שלה, מה קרה לך? מה, את זה אתם רוצים להביא לחתן? אתה לא מבין מה מדובר פה, מדובר פה על בן אדם משוגע. אפילו לשתות קפה הוא לא יודע. הוא לוקח קף של קפה, קף של סוכר, מה, זה אתם רוצים? אני לא מוכנה בשום אופן. זה לא שידוך בשבילי. מה אמר לאבא שלה, מה ככה? עד כדי כך? הוא באמת, הוא ראה שזה המחזה, מיד חתכו, ביטלו את השידוך הזה. כמובן שהמשיך לחפש, למצוא, ובסוף הוא מצא איזה בחור לראות עיניו, והשתתחו, והגיעה החתונה. כאשר הגיעה החתונה, בתור שהוא גביר גדול, הוא כמובן הזמין את גדול הדור שרבי יהושע לוין בעל מסורת הש"ס, לערוך את החופה. והנה הגיע יום החופה, כאשר הגיע יום החופה, מחכים ומחכים ומחכים שהרב יבוא, הרב לא מגיע, מה קורה עם הרב? החליט הגביר ללכת לבית של הרב, אין ברירה, הרב התעכב יותר מדי, מי יודע מה קרה? הלך, הגיע לבית של הרב, הוא רואה את הרב שקוע בספרים, הוא אומר, כבוד הרב, ריבונו של עולם, כולם מחכים לחופה, מה קורה? למה הרב עוד לא בא לחופה? אמר לו הרב, אתה לא מבין. היום קיבלתי מכתב מאיזה בחור, באברכצ'יק צעיר לימים, מכתב שפרח לנו את כל הפסק שלנו, של הבית דין שלנו, ואני המום מהראיות שלו, מהעוצמה שלו, זה גדול הדור הבא יהיה. איזה גאונות, אני לא יכול להתנתק מזה. הוא שמע כזה דבר, סתם סקרן אותו. מה, מי זה אברך הזה כזה גאון? אם גדול הדור לא יכול להתאפק, ולא יכול להפסיק מרוב מתח, שהוא ממש המום מהדברים, מי יכול להיות? אמר לו, זה אברך צעיר שהתחתן לו מזמן, קוראים לו משולם איגרא. הוא רק שמע את השם, התעלף. מה קרה? הרב יהושע לוין רואה מה קרה לה, פתאום מתעלף השם ישמור, מיד שופכים עליו מים, מעירים אותו. מה קרה לך? שואל אותו הרב. למה אתה מתעלף? אמר לו, כבוד הרב, ברגע ששמעתי שמשולם מגרא זה האברך הצעיר הזה, שממנו אתה כל כך מתפעל ואתה שקוע ואתה לא יכול לזוז, זה היה החתן הראשון של הבת שלי שאני ביטלתי אותו מיד בגלל הקפה. אמר לו, אם ככה תתעלף עוד פעם, כי אתה פזיז, לא חשבת, לא התייעצת, הפסדת את עולמך, הפסדת את גדול הדור שהיה לך בידיים. זה פזיזות. ראי ורבותיי, אומר רשי במקום, למה הראובן הפסיד את המתנות? פחז כמיים, פחז כמיים, הפחז והבעלה אשר מהרת להראות כעסך כמו מים שממהרים, זורמים, אז אתה מפסיד ומאבד את כל המתנות היוקרתיות האלה שהיית ראוי להם, הבכורה, הכהונה, המלכות, אתה היית צריך לקבל את הכל. אבל הפזיזות שלך איבדה לך את הכל, כיוון שאתה לא מספיק ישבת לחשוב עם עצמך ולשקול. הרי מה קרה? ראובן בלבל את יצועי אביו לאחר פטירתה של רחל אמנו, ששם באוהל רחל היה שוכנת מיטתו של יעקב אבינו. אחרי פטירתה של רחל, מה טבעם של דברים היה צריך להיות? שאת המיטה של יעקב תעובר לאוהל לאה, לפחות עכשיו. מילא כשהם חיים שניהם, אז יעקב אבינו בחר את רחל, אבל אחרי פטירתה של רחל, טבעם של דברים, ללאה. ומה עשה יעקב? שם את מיטתו באוהל בלהה, שפחתה של רחל. כאב לו. איך ייתכן? מה, שפחה של רחל יותר טוב מאמא שלי? הלך בלי לשאול מתוך כעס, לקח את המיטה של אבא שלו, העביר אותה לאוהל לאה. ובזה שהוא פגע באביו, איבד את כל המתנות. תבוא תשאל, תבוא תדבר. הרי יעקב אבינו עשה את זה מתוך רגישות, כיוון שבעצם, עצם זה שהוא בחר להיות אצל רחל ולא אצל לאה, בטח לאה הייתה פגועה מזה. היה כואב לה הדבר. אבל יעקב אבינו ראה שזהו השידוך שלו האמיתי, שזה העיקר שלו. אז חשב לנכון, שעכשיו אחרי פטירת רחל כאילו בלית ברירה אתה בא אליי, אז העדיף ללכת לשפחה, שלא יהיה, לא לפגוע בה, היא בטח לא תרצה. ואם היה ראובן בא אצל יעקב, והיה אומר לו, אבא, עכשיו שכבר רחל, ודאי זה כבוד אמא, ואמא ודאי תשמח, ואני דיברתי עם אמא, אז הכל היה מסתדר. אבל הוא בפחיזות שלו פגע באביו, איבד שלושה מתנות יוקרתיות, ונוסיף על כך. למה? כיוון שבעצם הפזיזות הזאת, מה זה חושף? חוסר שלטון על הדחפים הפנימיים של האדם. לאדם ישנם דחפים, לפעול, לעשות, להגיב, וכשהאדם לא מסוגל לשלוט על זה, הוא לא ראוי לשום יוקרה וכבוד. כל שלושת המתנות הן מתנות של כבוד, של יוקרה, של הנהגה, להיות הבכור, המוביל, מתנות כהונה, שהוא כולם אליו, ואותו דבר המלכות. לכן דווקא יהודה זכה למלכות. למה? יודוך אחיך כי אתה הודית לתמר, כיוון שאתה ידעת לשלוט על הדחף הפנימי שהיה באותו רגע, שהיא אומרת לאשר אלה הנהרה, הרי זה הרגע הגורלי, האם לבייש ולהשפיל את עצמו כבל עם ועדה ולהודות, או לבוא ולומר, לא מכיר, לא יודע, ושישרפו אותה. מה זה אומר? ידע לשלוט על עצמו. מלכות זה שלטון. שאתה שולט על התכונות שלך, על המידות שלך, יודע להתאפק. זה כמו שמסופר בשמואל, שמואל א' פרק י' מסופר הרי על שאול המלך. איך איבד את המלכות שלו? כי הרי אמר לו שמואל, אתה תרד לגלגל, לפני לגלגל, ואני ארד לשם כדי להקריב עולות שבעת ימים. אתה תחכה שם, ואני אגיד לך מה לעשות. תחכה עד שאני בא. ומה קרה בפועל? שמואל חיכה אחרי שבוע, ורואה ששמואל עוד לא מגיע, והעם כבר מתחיל לתעצבן שזה יותר מדי מחכים ומחכים, אז רוצים ללכת, פתאום שמואל נלחץ, אז הוא אמר, תביאו עולה, שלמים, בואו נקריב וזהו, כי כולם התכנסו לעשות קורבנות, להודות לשם וכו'. ואז כאשר הוא גמר, פתאום שמואל מגיע ואומר לו, מה עשית? הוא אומר לו, תשמע, מה אני יכול לעשות? העם, תראה, כבר לחץ אותי, חיכו וקורא להם סבלנות. ראיתי שיכולים ללכת, אז אני הקרבתי את הקורבנות. אמר לו שמואל, השכלת, לא שמרת את מצוות השם. הרי אני אמר, ציוויתי אותך שאתה לא תעשה כלום עד שאני אבוא ויגיד לך מה לעשות. ברגע שעברת על ציווי השם, אז אמנם המלכות שלך הייתה מיועדת לך לעולם, עד עולם. עכשיו המלכות שלך גמרנו. כבר הפסדת את המלכות. מה זה? למה זה? אומר רב חיים שמואלביץ, איך מפסידים כזה דבר בשביל שיקריב את הקורבנות ולא חיכה? כיוון שמלך צריך לדעת להתאפק ולשלוט גם בזמן לחצים. אחרת אתה לא יכול להיות מלך. מה, אתה תפעל מתוך כל לחץ? כל לחץ כבר מבלבל אותך? אתה כבר לא מסוגל לשמוע למה שצריך לשמוע? זהו הסיבה שהפסיד את כל המלכות שלו. לכן ראובן הפסיד את כל המתנות, איבד אותם בגלל החופזה, הפזיזות, המהירות, חוסר מחשבה לפני שאתה עושה, חוסר התייעצות. מה לעומת זה? משה רבנו מלמד אותנו בדיוק הפוך. אפילו כשבא להילחם עם עמלק ומתאספים כולם, אז מה הוא אומר לו? משה רבנו ויאמר משה ליהושע, בחרנו אנשים יצאו להילחם עם עמלק. מתי? מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה. למה מחר? למה לא היום? אז אומרים חז"ל שעדיף מחר מאשר עכשיו, כדי לחשוב, כל דבר להיות מתון, לא לפעול מיד. וככה באמת עשה משה עם קורח. קורח ועדתו קמו על משה רבנו, וכיתרו עליו, ותלוננו עליו, והכפישו אותו. מה הוא עשה? אומר להם, בוקר ויודע השם את אשר לו. אומרים חז"ל במדרש, למה בוקר? אמר משה, שעת שחרותו, ואתם בטח שיקורים, שמה מתוך אכילה, שתייה, גבה ליבם. לכן אמר להם, לא למהר. אז למהר ולהגיד תגובות, לא יצא מזה כלום. אמר להם, בוא, אחר בבוקר. אז בבוקר בטח מסתם יהיה רגועים. ואז כשיושנים על זה לילה, האדם עושה כל פעולה וכל דיבור יוצא עם מחשבה. זהו המושג שמופץ. תשאר על זה לילה. כל דבר שאתה רוצה להחליט, לעשות, לפעול, לדבר, במיוחד כשיש לך כעסים, לא מיד להגיב. לא להגיב מיד, כי התגובה המיידית היא חורבן. ההפך, תהיה מתון. ואז אתה תוכל בעזרת השם להצליח. כמו שבספר החסידים מסימן תפרש ונחת, מביא מעשה בבן אחד שהיה מכבד את אבא שלו, ולפני פטירתו אבא אמר לו, אני רוצה להגיד לך צוואה, רק דבר אחד. כמו שאתה מכבד אותי בחיים, תכבד אותי גם אחרי הפטירה. אמר לו, כן, בשמחה. מה? אמר לו, דבר אחד אני מבקש ממך, שכל פעם שיהיה לך איזה בעיה וכעס ולחצים, אל תגיב, אל תדבר, אל תפעל, עד שתשן על זה לילה. אמר לו, כן, בוודאי, אני מוכן לעשות את זה. קיבל על עצמו. ובאמת, במהלך חייו, בתוך המצב הכלכלי נאלץ ללכת להרחיק לכת, והלך בשביל לעסוק במקומות אחרים, ולתקופה ארוכה מאוד מאוד מאוד. ואחרי כמה שנים שהוא חזר, הוא אמר, מעניין אותי מה קורה בבית, הרי אז לא היה טלפונים, לא היה כלום, רק על ידי שליחים שולחים איזה מכתב וכדומה. הוא לא ידע מה קורה, מה המצב. אז הוא הגיע, אמר, אני לפחות לשמוע מאחורי הדלת מה קורה, האם מחכים לי, מצפים לי, ופתאום הוא שומע קולות נוספים בבית שאשתו מדברת עם איזה גבר, איש. אז הוא חשד בה, שמה השם ישמורי כבר התייאשה ממנו, הוא הלכה עם מישהו אחר. באותו רגע הכעס שלו עלה מאוד, והוא חשב באמת להיכנס ולרצוח גם אותה וגם את הבן אדם. מי יודע, מסתם גם היה מתאבד אחר כך. או מה קרה בסופו של דבר, אבל הוא נזכר בצוואה של אבא שלו, שתחכה יום, תשאל על זה לילה, ובאמת המתין, התאפק, עם כל הכאב הזה התאפק, והוא ממשיך להאזין, ופתאום הוא שומע בתוך הדוסיח שלהם, ואומרת לו, חבל שאבא שלך עוד לא זכה לראות אותך, איזה שמחה הייתה לאבא שלך אם היה רואה אותך, אין לך מושג, הוא הלך, כשהייתי בהיריון, הוא לא יודע אפילו שאתה נולדת. ואז הוא, כשהוא שמע את זה, אמר, ריבונו שם, תראה איזה חכם האבא שלו, שנתן לו כזו צוואה, כי אם הוא לא היה מתאפק באותו רגע, היה נכנס מתוך כעס, כי הוא לא יודע שזה בן שלו, היה חושד בה שזה בן אדם זר, היה הורג אותה והורג אותו, ואחר כך היה מתאבד גם. כל זה למה? בגלל שישן על זה לילה, המתין, התאפק, התברר לו הדברים, קיבל את הדברים אחרת, כמו אחשוורוש, באותו רגע לא קיימה ושתי את דבריו, ישר הרג, מחורת הוא כבר התחיל להשתגע, איבד את ההשתונות, איך עשה כזה מקרה. לצערנו הרב, אנחנו עדים למציאות הזאת, כמה אסונות יש בתקשורת. אני לאחרונה, זה בשביל ויכוח של חנייה בחולון, מוציא אקדח, יורה בבן אדם, הורג אותו, נו. אותו דבר היה פעם בחניה בנתניה, בכל מיני מקומות, כל מיני הזדמנויות כאלה, היו כמה וכמה מקרים, שבאותו רגע שעולה אדם למוח, ומתעצבן ומגיב, האם מישהו היה מוכן לתוצאה של זה, רחמנא ליצלן? אתה רוצח בן אדם ואתה יודע מה יקרה מחר. מחר אתה תשב כל החיים בצוהר. ומה תעשה מחניה? החניה תשאר שם יתומה. האם בשביל זה אתה נלחם, בשביל זה אתה הורג בן אדם? אלא מה? מה קורה? בן אדם כשברגע שהוא פתאום בא לו הכעס מתוך איזה תגובה, מתוך איזה מילה, בן אדם לא חושב כלום. הוא פועל בתגובה ספונטנית. זה החורבן, זה האסון. זה אותו דבר גם בבית, זה יכול לקרוא רחמנא ליצלן. כשהאדם בין הבעל האישה לא יודעים להתאפק, זה חורבן. אותו דבר מספרים הרי על השידוך של הסטייפלר, להראות כמה המתינות היא חשובה. הסטייפלר, כשהוא נפגש עם אחותו של החזון איש, אז בפגישה הראשונה, כל הפגישה הוא נרדם. אז הבת של החזון איש, אחותו של החזון איש, כשאחרי הפגישה, היא באה לחזון איש, אומרת לו, אחי יקר, זה לא שידוך. כל הפגישה הוא נרדם לי. בכלל לא התנהל השיחה. מה, זה החתן שאני צריך לקחת? אמר לה החזון איש, אין בעיה, תמתיני. אני אבדוק את הדברים לעומק, אני אברר את הנושא, ונדע מה לעשות. מה הוא, החזון איש לא אמר לה, תשמעי, אם זה כזה בחור, מזלזל, זה לא מתאים לנו בכלל. לא. בוא נמתין, נבדוק. בדק, בירר, בקיצור, מה קרה? החזון איש נסע 30 שעות ברכבת לפגישה הזאת. המרחק שהיה בינו לבין המקום של הפגישה, 30 שעות ברכבת. ומה קרה גם? שהסטייפלר, באותו זמן שהוא נסע ברכבת, היו כיסאות מרופדות, והוא חשש משעטנס, אז הוא לא ישב על הכיסא. 30 שעות הוא לא ישב, הוא עמד כל הנסיעה, כדי לא להיכשל בחשש שעטנס. אז, והוא בא לפגישה ככה. אמר לה, חזון, שאת מבינה למה הוא ישן? מי יכול להחזיק מעמד כמו שהוא עשה? אמר לה, קיבלת את היהלום שבכתר. וברוך השם התחתנה. כל זה בגלל לעומת השני שהפסיד את גדול הדור, בגלל שישר פעל בתגובה ספונטנית, מבלי לבדוק, מבלי לברר, מבלי לחשוב, מבלי להתייעץ. הדרך הנכונה תמיד לא להגיב בצורה ספונטנית. כמו שאת השלה הקדוש כותב בשער האותיות, אות מם, המתינות, מראה לי בהל בשום מעשה אין גדול אין קטן, רק ישים עצה בליבו ויהיה חכם רואה את הנולד, כי כל העושה בחיפזון על הרוב מקולקל, והסימן אמרתי בחופזי כל האדם כוזב. מי שמגיב בחפיזות תמיד זה כזב, תמיד זה כישלון. ולכן אמר דוד, מה אמר ישעיה הנביא, דוד המלך בתהילים פרק עין ה', כי כך מועד, אני משפטי, משרי משפוט. אם אני ממתין מעט, אז השפיטה, החשיבה, התגובה, מיושרת, או מביא שם אבא שלו אמר, ש, אפשר לרמז את זה בפסוק שכתוב בישעיה, על הגאולה שתהיה בשובה ונחת תבשעון. אז הוא אומר, בשובה ונחת, אם אתה תגיב בצורה נחותה, רגועה, שלווה, מתונה, תבשעון. אז הישועה באה. ללמדנו, זו הדרך. הדרך היא כשאדם משתדל לשלוט על הדחפים הפנימיים, על הכעסים שלו, והוא פועל מתוך מתינות, התוצאה תהיה מוצלחת. אם האדם בצורה ספונטנית, אי אפשר להצליח. כמו שמסופר על הרוחיים ולוז'ין, כשעלה בליבו הרעיון לפתוח את הישיבה, ולהיות הראשון שממציא כזה דבר, ישיבה עם פנימייה, עם כלכלה, מה שלא היה אז, אז הוא היה הראשון ברעיון הזה. והוא בא לגאון מווילנה, רבו, תיעץ איתו. הוא כל כך התלהב על הרעיון שהגה, אמר, אף אחד לא חשב על הרעיון הזה לבנות פנימייה, שיהיה חדרי שינה, שיהיה כלכלה, במקום כמה שהיה עד אז, שולחים לבתים והולכים לישון אצל אנשים, ולאכול אצל אנשים, ולחפש מי מוכן לארח אותם, ורק באים לבית המדרש. אבל הגאון מווילנה ראה אותו כל כך מתלהב, אמר לו, בשום אופן לא. אתה לא פותח את הישיבה. טוב, הרב אומר שלא, אין מה לעשות, זה דעת תורה, לא כדאי לעשות כזה דבר. אבל שוב עבר שנה, והרב חיים ולוז'ין לא היה רגוע עם עצמו, למה לא? מה? זה הרי רעיון גאוני, למה לא לעשות כזה דבר? הלך שוב לגאון מווילנה ומציע לו את ההצעה. ואז עוד הפעם שומע אותו את הדברים ואת הכל, אומר לו, טוב, תפתח בהצלחה בעזרת השם. אמר לו, כבוד הרב, אז למה לפני שנה הרב עיכב אותי? אמר לו, אני אגיד לך, ראיתי את ההתלהבות שלך ואת ההתלהטות שלך שאתה רוצה לעשות. אני יודע שאם עושים דברים בבזיזות, מתוך התלהטות, זה מוביל לכישלון. אבל כעבור שנה שאני רואה שלמרות שעבר שנה מאז, ואתה עדיין מבין את הרעיון, ואומר שחשבת וחשבת וחשבת, ושהדבר הזה באמת נעשה מתוך יישוב הדעת ושיקול הדעת, עכשיו אתה ודאי תצליח. זה כלל בחיים. מאזינים יקרים. דקה אחת, איפוק של דקה אחת, תלוי כל הצלחת חיי הנישואים, הזיווג. זה אחד המכשולות הכי קשים שיש. זה כשאדם מגיב מיד. כל זוג יכול לקרוא לו ויכוח, מילה לא במקום, פעולה, מכעיסה. החוכמה היא איפוק. דקה אחת של מחשבה, תעצור את עצמך, תשלוט על הדחפים הפנימיים שלך דקה אחת, שתעשה חושבים עם עצמך, מה אני אגיב, מה אני אומר, שאני לא אצא מילה לא נכונה במקום, ולא אגיב במילה שכאילו להצטדק ולהתנצח, ולפגוע בשני, שזה נחרט לפעמים לכל החיים, המילה הזאת לא תשכח לך, או פעולה שאתה עושה והפעולה הזאת תנציח לך את הכישרון שלך לכל החיים. אומר הבעל שם טוב, מה שכתוב, ואיבדתם ועבדתם מהרה, תקרא לזה, ואיבדתם את המהרה, לאבד, לאבד את המהירות. המהירות והפזיזות זה חורבן, זהו דבר שהורס כל חלקה טובה. מאבדים את כל ההצלחות בחיים. המלכות האמיתית זה שאדם יודע להתאפק ברגעי הניסיון, ויודע להיות מתון, ולהגיב במתינות, אחרי מחשבה, ולחשוב מה התוצאה של התגובה הזאת. ואם אני אגיב ככה, התוצאה תהיה כך. אם אני אגיב ככה, התוצאה תהיה כך. וזה החוכמה. זה מלך. כשבן אדם יודע לשלוט ולמלוך על הדחפים הפנימיים האלה, וככה כל התגובות וכל מעשיו יהיו מתונים, עם מחשבה, עם התבוננות, ההצלחה מובטחת לו. חיי הזוגיות יהיו מוצלחים, יהיה אושר בבית. אבל אם חס וחלילה מתוך הכעס ישר מגיבים וזורקים איזה מילה קשה ביותר, פוגענית, היא נשארת חרוטה לכל החיים. זה מאפיל על כל ההצלחה של הזוגיות, על האושר של החיים, וזה בכל תחומי החיים. ולכן אם ראובן יפסיד את כל המתנות, בשביל מה? נכון שהוא דאג לכבוד אמו, אבל הוא לא חשב לרגע איפה אבא שלו. אתה פוגע בכבוד אבא שלך. אבא שלך, הוא לא חושב. אולי תלך לאבא, תדבר איתו. ולא להגיב בצורה כזאת. איבד את כל עולמו, לא חבל? שאול המלך איבד את כל המלכות לדורי דורות. הכל למה? אתה פועל מתוך לחץ. אתה לא מסוגל לשלוט על עצמך. ברגעים האלה כשאתה לחוץ, תלמד לשלוט, תלמד להגיב בצורה מתונה, תלמד להתאפק ולחשוב. זה סוד ההצלחה של החיים. דקה, איפוק של דקה אחת. זהו כל הצלחת חיי הנישואים. והצלחת הזוגיות תלוי בדקה אחת. יכול להיכשל ויכול להצליח. יעזור השם שנזכה כולנו תמיד לשלוט על הדחפים שלנו, על היצרים שלנו. זה בין אדם לחברו, בין האדם עם בני ביתו, בכל הסובב אותו בחיים. תמיד להיות מתון, 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 אומרת הגמרא, 400 זוזי שוויה. זה התוצאה, אתה מרוויח, חוסך הפסדים, חוסך נזקים, חוסך כישלונות, חוסך חרטות, והחיים הם מאושרים. יהי רצון שנזכה כולנו לכל השפע והברכה, תשרה תמיד בביתנו ונהיה תמיד מתונים. שבת שלום ומבורך לכל מאזינינו היקרים. ואני מסיים בבקשה קטנטונת. שמעת את השיעור, נהנית, התחזקת, תפיץ את זה לאחרים. כל יום שישי יש את השיעור, להזכות את הרבים, כמה שיותר, כמה שיותר, והשם יעזור שכולנו נהיה חלקנו ממזכי הרבים. שבת שלום ומבורך לכל מאזינינו היקרים.